שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
קשה לפספס את הפקקים הארוכים שמסתרחים להם בימים האחרונים, ולמעשה מסוף משבר הקורונה, עם הפסקה קטנה למשבר אלקצה והלחימה בדרום. ישראל סובלת ממשבר תחבורה חמור שמלווה בפקקים, זיהום אוויר, זמן יקר שהולך לאיבוד והרבה עצבים. היינו רוצים לחשוב ששרת התחבורה מירי רגב תעסוק רק בזה, אבל מתברר שהיא עסוקה בדברים אחרים. דחכים פוליטיים, מאבקי כוח, מינויים של מקורבים, רק לא במה שמעסיק את הנהגים ואת הנוסעים. אבי ברלי יהיה איתנו כדי לספר על סדר יומה של שרת תחבורה, ומה זה אומר על מה שצפוי לנו בכבישים בשנים הקרובות.
בזירה הפוליטית יש עתיד שברשות יאיר לפיד מקדמת הסכמים קואליציוניים עם ישראל ביתנו, עם כחול לבן, עם שאר השותפות, היא מחלקת תיקים והיא תופרת חליפות, אלא מה, כל זה מבלי שיהיה לה רוב קואליציוני. המטרה היא כנראה להכין את הקרקע לקראת הצטרפות מפתיעה ברגע האחרון של נפתלי בנט לקואליציה. אבל האם זה ישים? האם זה בכלל יכול להחזיק מעמד כשבנט לא מביא איתו מפלגה מאוחדת? מיכאל אוזר טוב, הכתב הפוליטי החדש של הארץ, יסביר.
הבנקים הישראלים מציגים תשואות חלומיות ורווחים גדולים מאוד ברבעון הראשון של השנה, ואתה שואל, איך זה יכול להיות? הרי הייתה כאן מגפה ומשבר כלכלי, ובכלל אין לנו ממשלה, איך זה שהבנקים מסגשגים בתקופה כזו? ותהייה נוספת, האם ייתכן שההגבלה של שכר המנהלים בבנקים בעצם שיפרה את המצב העסקי שלהם? או שיש סיבות אחרות, אנחנו נדבר על זה. יאללה, מתחילים. שלום לאבי ברלי.
אהלן סמי, אהלן איתן.
שלום.
תשמע, אני מבלה בפקקים לא מעט, גם איתן מבלה, ואנחנו מבלים אחר כך לקטר יחד על הפקקים, כמה אני ביליתי, כמה הוא, ובזמן שאנחנו מבלים בפקקים, עובר לי בראש שמזל שיש שרת תחבורה, כי היא בטח יושבת עכשיו בישיבות מהבוקר עד הלילה, ורק מנסה לפתור את הבעיות בתחבורה בישראל, אבל אז אני קורא את מה שאתה כותב, ואני מבין שלא בזה היא עוסקת, אלא בדברים אחרים. פחישות פוליטיות, מעכבת פרויקטים, מלחמות על ג'ובים, וכל מיני מאבקים כוחניים. השאלה היא, למה זה קורה?
אז אני חושב שנגעת בדיוק בנקודה הנכונה, וזו הקונספציה השגויה הזאת שבה אנחנו חיים, כשאנחנו חושבים שבשעה שאנחנו מקטרים על המצב התחבורתי הקטסטרופלי, אין מישהו שבאמת דואג לפתור את אותן בעיות, מישהו שמגיע מדי בוקר וחושב איך אני משפר את התחבורה הציבורית, איך אני מסיר את התלות מהרכב הפרטי, איך אני גובה כסף אולי בכבישים או בעבור שימושים ברכב פרטי, כלומר מרסן את הביקוש.
אבל רגע, אתה יודע, אבי, ניחה, שרה עוסקת בפוליטיקה, בסדר, אבל יש שם מאות פקידים, אנשי מקצוע, מהנדסים, אנשים שזה התפקיד שלהם, לא נותנים להם לעבוד?
לא, וזה בדיוק מה שמפחיד קצת במה שקורה כרגע בענף התחבורה. כי כשאתה ממנה לדרג הביניים, בדרגי הביניים, דמויות שהן לא מקצועיות, דמויות שהן פוליטיות, והן צריכות לפרוע שטרות או עבור אלו שמינו אותה, ובעצמם ממנים הלאה גורמים פוליטיים, ולמעשה משדרים לאורך כל ההסדרה הניהולית הזאת של המשרד ושל חברות הממשלתיות שכפופות למשרד הזה, הם משדרים מסר של פוליטיקה פרסט ושל הכל כרגע מוטה לשכה, ושכל שיקול מקצועי שאנחנו לוקחים צריך תמיד להיות עם כוכבית.
אבל אתה יודע מה שלא מסתדר לי בעניין הזה, אבי? יש תחומים שבהם אתה אומר יש באמת הבדלי אידיאולוגיות. תגיד מערכת המשפט, מערכת החינוך, אתה יכול למצוא הבדלי ניואנסים בין מפלגות ופוליטיקאים שונים. אני חושב שבנושא תחבורה, אין פה עניין אידיאולוגי אמיתי. יש פה בעיות וצריך לפתור אותם. צריך לדאוג שהכבישים יזרמו, שיהיו רכבות, שיהיו פתרונות יצירתיים. אין פה עניין של ימין או שמאל או דתיים או חילונים.
חד וחלק. יש פה בסך הכל חשיבה שצריכה להיות מוכוונת עשייה. ולצערי, זה לא מה שקורה היום. כלומר, לנו יש איזושהי נטייה לסקר באופן אנקדוטלי, בוא נגיד, את הפעילות של מירי רגב, גם במשרדים הקודמים, אבל במיוחד במשרד התחבורה, כלומר, פה מעורבות, שם מעורבות, פה מינוי פוליטי, שם איזושהי תפירה של מכרז. כשאתה סוכם בסך הכל את כל אותם פרסומים, את כל אותם מהלכים, אתה מגלה איזושהי תמונה די מחרידה, שבמסגרתה אתה מבין שלמעשה כל הפעילות של המשרד הזה, כל הפעילות של הלשכה, או חלק ניכר מאוד מן הפעילות של משרד התחבורה, מוכוונת בכלל לתכליות פוליטיות ולא מקצועיות בעליל. כלומר, קשה לשים את היד היום על איזשהו מהלך מקצועי אמיתי, על איזושהי חשיבה אסטרטגית שנעשית בתחום התחבורה, על איזשהו טיפול תחוף שנעשה בתחום הזה. כל מקום שבו אתה נוגע, כל מקום שבו אתה בודק ונובר וחוקר ושואל מה קורה, אתה מגלה טרוניות על מעורבות פוליטית, על שיקולים שהם לא מקצועיים, פשוט בכל מקום. גם אם מדובר בהרחבה של כביש 4, משהו נקודתי ביותר שמתעכב או משונה ברגע האחרון בגלל שהיו צריכים לאפשר תחנת דלק לאחים רובן ושוני גבריאלי, וגם אם מדובר בו נגיד בפרויקט ענק כמו הקו הירוק והקו הסגול של הרכבת הקלה בתל אביב, פרויקטים של 30 מיליארד שקל של 7 קבוצות בינלאומיות ממתינות כבר חודשים לתוצאת המכרז הזה, והתוצאה של המכרז לא מתפרסמת מכיוון שהשרה מסרבת לחתום על פינוי של 5-6 משפחות שיושבות בכפר שלם ומסרבות להתפנות, ואותן שטחים שלהם, אותן נכסים שלהם יושבים על התוואי של אותם קווים.
כן.
כמובן מפעילות לחצים פוליטיים ומונות את הפינוי. כלומר, זה לא משנה איפה אתה שם את היד. בכל פרויקט, בכל מהלך שנדרש היום בתחום התחבורה, אתה מגלה עוד ועוד אנשים שבאים ואומרים, תקשיב, אנחנו לא עושים את העבודה שלנו, אנחנו לא מסוגלים לעשות את העבודה שלנו, כי אנחנו פשוט כל היום שבועים באותם מהלכים פוליטיים שנדרשים מאיתנו. ואחד הדברים המדהימים שגילינו במהלך הימים האחרונים, זה שפשוט אנשים באים ואומרים, תקשיבו, אנחנו נואשים. אם המצב הזה יימשך, אנחנו פשוט עוזבים. ואלה אנשים שאמורים להוביל את אותם פתרונות תחבורתיים שעליהם אתה מדבר, ואנחנו מדברים פה על פתרונות שהם קשים, פתרונות שהם נדרשים מהר, נדרשים באופן מיידי, ונדרשים בהשקעות כמובן עתק, ובמקצועיות גדולה. זה לא פשוט לשחרר מדינה שלמה מפקק ידוע, צפוי מראש, שהתהווה במשך 10 שנים, ושאין לנו כרגע בנמצא פתרונות קסם בשבילו. זה לא פשוט. צריך פה אנשים רציניים מאוד, מקצועיים מאוד, שמוכנים להשקיע זמן ניכר בעבודה מאוד מאומצת, בעבודה מקצועית מאומצת. ואלה מוצאים את עצמם מדי יום, צריכים לתת מענה לכל מיני גחמות פוליטיות שמופנות באופן זה או אחר, מכיוון משרד התחבורה או מכיוון לשכת השרה. הם פשוט נואשים. אנשים אומרים, תקשיב, אני יותר לא מסוגל לעשות את העבודה שלי, אם המצב הזה נמשך, אני פשוט עוזב.
תשמע, אבי, אני שאלתי פעמיים ישראלים, יהודים שהגיעו מארגנטינה. אתה הרי פוגש אנשים מאוד אינטליגנטיים, ואתה שואל, למה ארגנטינה תמיד, כבר עשרות שנים, כל כך גרועה הכלכלה שלה והביצועים שלה וההפסדים והחובות שהם נקלעים אליהם פעם אחר פעם? ואז הם ענו לי, תשמע, העסק שם רקוב ומושחת לחלוטין. אם יוצא מכרז לכביש, הוא פשוט לא יקרה. הכביש ייעצר באמצע הדרך ולא ישלימו את החצי השני, כי בדרך כספים ילכו לכל מיני כיוונים, פוליטיקאים יתערבו בכל מיני דברים. אם אתה מתאר את התמונה שאתה מתאר, למה לא לקרוא לילד בשמו ולהגיד, זה פשוט השחיתות שפשטה במשרד התחבורה, אולי גם במשרדים אחרים, עוצרת את העבודה שלו, את הפעילות שלו.
תראה, עד כמה שזה יישמע מוזר קצת, השחיתות תמיד הייתה בתחום התשתיות, אבל העבודה איכשהו התבצעה. לא איכשהו, אבל התבצעה. כלומר, מישהו, היו אומרים על איזשהו מנכ"ל מסוים שהיה די חזק במשרד התחבורה, אצלך בתחום התחבורה, אמרו עליו, תשמע, הוא גונב כסף, אבל את העבודה לפחות הוא עושה. כלומר, הכביש יסלל, גם אם 10% הולכים לפה, הולכים לשם. לא רשנים, זו בערך הייתה, בוא נגיד, זה הנרטיב ששרר בתחום התחבורה. הבעיה עכשיו שהעבודה לא מתבצעת.
כן, אבל שנייה, אבי, אם עכשיו אנחנו מדיחים את מירי רגב ושמים שר ענייני ומקצוען ומחויב ובולדוזר, אפשר לפתור את בעיות התחבורה של ישראל בקצב קצת יותר מהיר, או שנגזר עלינו נשאר ככה עם שרים טובים ובלי שרים טובים?
חד וחלק אפשר לקדם את הדברים אם אתה שם מישהו שמוכוון מטרה. תשמע, נגיד את מה, כל הביקורת שיש לנו על ישראל כץ, בנקודות שבהן זה היה חשוב לו, הוא ידע להטיל את מלוא כובד משקלו בשביל לקדם את הדברים. למשל, את הרכבת הקלה בירושלים, הוא ודן הראל המנכ״ל שלו, פתחו באופן חצי רשמי, כי היו צריכים קטע מסוכת תחבורה נוראית בירושלים, ואמרו, והיא מה, אנחנו פותחים את הרכבת הקלה, מוכן, לא מוכן, רצים. רכבת הקלה בתל אביב, היו נקודות שבהן השר בעצמו התערב, נכנס לדיונים, דפק על השולחן, גער בדרגים המקצועיים, דרש תוצאות, והדברים התקדמו. כמובן שהיו לו טעויות לאורך הדרך, אבל
כן, צריך גם לזכור שהוא היה 10 שנים בתפקיד. מירי רגב מלכתחילה הייתה אמורה להיות לכל היותר שנה וחצי בתפקיד, כי הובטח לתפקיד שרת החוץ. כשממשלת הרוטציה תגיע לרוטציה, מה שלא יקרה כבר. כלומר, האופק שהיא ראתה היה מאוד מאוד קצר, ובעולמות האלה של תשתיות תחבורה, שאתה צריך לבנות אותם ל-30-40 שנה, אתה צריך מישהו שיש לו אופק קצת יותר ארוך משנה וחצי, ואדם שיש בו קצת פחות עניין במינוי מקורבים ודילים פוליטיים כאלה ואחרים.
חוסר העניין מקרין ומשדר מסר ומחלחל למטה, ואנחנו לא מתקדמים אפילו לפתרון, אנחנו לא מתחילים שעה שאין איזשהו פיבוט, איזשהו מישהו שמסמן איזשהו יד, דוחף לשמה ומראה לכולם, חבר'ה, שם אנחנו צריכים להתקדם. שום אופק אסטרטגי, שום איזשהו חתירה לאיזשהם יעדים או לאיזשהם פתרונות תחבורתיים, ולצערי אנחנו לא מתקדמים שעה שהמציאות בשטח היא הולכת ומחריפה, וגם תחריף.
כן, ואסור
בתחיל... לכן חד וחלק יש פה משקל לשר. חד וחלק יש פה מישהו שצריך לצעוק על השולחן ולהגיד אני מוביל, ולשם אנחנו חותרים, ואני מפעיל כרגע את כל הכוחות שלי ואת כל הכוחות המקצועיים שעומדים לרשותי, בשביל לחתור אל היעד הזה. ויש שרים שבאמת מסתכלים על תום הקדנציה של עוד שנה, ואומרים, טוב, אלה המקורות, אלה המשאבים שמעמיד לרשותי כרגע המשרד הזה, למשך המשרה הזאת, מעמידה לרשותי למשך שנה, אז אני... אנצל את מה שאני יכול מאותם משאבים, אמלא פה את כל הכברת באנשי שלומי, אדאג לג'ובים למי שאני חייב לדאוג לו, אקח את הכספים או אנתב את הכספים למי שאני צריך, לראש רשות, ראש רשות כזה או לראש רשות אחרת. כלומר, אני מצפה משר שיבוא ויגיד, תקשיבו, אנחנו צריכים מטרו, או אנחנו צריכים אגרות גודש, או אנחנו צריכים ניסוי חנייה, או שאנחנו צריכים רכבת קלה, ושם אנחנו חותרים ומתעסק בזה מבוקר ועד לילה. מקום זה אנחנו מקבלים שרה שיושבת, מקבלת בלשכתה ראשי רשויות, והוא מבקש כיכר שמה, וזה מבקש איזושהי כביש גישה, והוא מבקש פרויקט תאורה, ובזה הופך את הלשכה, באותם פתרונות נקודתיים לבסיסים אלקטורליים, כשאין שום חשיבה אסטרטגית על המצב של המשק, שכמובן הולך ומדרדר.
אבי בראלי.
תודה.
תודה.
שלום למיכאל האוזר טוב.
אהלן.
ברוך בואך לארץ, הצטרפת אלינו מגלץ, ככתב פוליטי, והזירה הפוליטית סוערת, למעשה כרגיל אצלנו.
סוערת?
לא שם לב.
לא שמתי לב, כן.
לא שמת לב?
לא, לא.
אוקיי, אז יש לך עבודה. אתה יודע שאני קורא את החדשות, בין השאר מה שאתה כותב, על זה שיאיר לפיד תופר קואליציה, מחלק תיקים וראשי ועדות בכנסת, זה קצת מזכיר לי שאני ואתה וסמי נתפור פה את ההרכב של מנצ'סטר סיטי לגמר האלופות בשבוע הבא. מה הוא יעשה עם זה?
אני מקווה שאני לא אצטרך לתפור הרכבים כדורגלונים, כי אני לא נראה לי אעשה את זה בהצטיינות יתרה. התוכנית של לפיד בסופו של דבר היא די פשוטה. הוא יודע שאין לו באמת הרבה אופציות בידיים, חוץ מאופציה אחת. הוא יכול להכין את הקרקע כמה שהוא רק מצליח לעשות, זאת אומרת לחתום על כמה שיותר הסכמים קואליציונים. תזכרו כוכבית, אני אחזור למילה לחתום, כי הוא לא בדיוק חותם על ההסכמים הקואליציונים. הוא סוגר כמה שיותר הסכמים קואליציונים, מגיע לנפתלי בנט ואומר לו, אדוני, מחר בבוקר אתה יכול לחתום ולהיכנס לבלפור, להיות ראש ממשלה כבר מחר בבוקר. אתה רוצה, תיקח את זה, אתה לא רוצה, תסתכן ב-21 יום, שאנחנו בקלות עלולים ללכת לבחירות, בקלות נתניהו עשוי לדפוק אותך, כי כבר באמת אין לך שום אלטרנטיבה ביד, אתה יכול לרוץ לבד ולסיים מתחת לאחוז החסימה. האם הלחץ הזה בסופו של דבר ישכנע את נפתלי בנט? לא יודע, בכלל אני לא יודע.
אבל צריך לשכנע רק את בנט או עוד כמה מחבריו? כמה אנשים בנט צריך להביא איתו כדי שזה יהיה עסקה?
כמה הוא יכול להביא איתו?
יש אחת רלוונטית כמובן, רק הילד שקד. הוא יכול להרשות לעצמו אפילו נפילה של עוד חבר כנסת אחד, אבל זה לא באמת משנה. כי הילד שקד היא שם הציר. במידה והילד שקד תיכנס איתו, מה שהיא מאוד 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 רחוקה מזה, כל יתר חברי הכנסת גם יבואו אחריהם. במידה והילד שקד לא תיכנס שם, אני לא מאמין שהוא ילך גם אם יהיה לו את יתר חברי הכנסת. עכשיו, הילד שקד ונפתלי בנט יכולים לספר סיפורים עד מחר בבוקר. הילד שקד, באותו יום שנפתלי בנט הודיע תחת המעטה הפחדני הזה של בחדרים סגורים, שיחות בחדרים סגורים שהוא מוריד את ממשלת השינוי מהשולחן, הילד שקד בא ואמרה לו, אני לא הולכת איתך למהלך הזה. הם חוזרים ואומרים, זה לא נכון, זה לא קרה, שטויות. קרה, הילד שקד ונפתלי בנט ישבו ברעננה בבית של בנט, והיא אמרה לו את זה שם במהלך הפגישה הזאת.
אבל מה הייתה הסיבה? באמת קולות השעון של המלחמה?
ברור שלא.
או שמשהו מעבר לזה?
זה סיפור הרבה יותר פשוט ממה שכולנו חושבים. חברים, נפתלי בנט בסופו של דבר היה אמור לזכות כאן בלוטו הפוליטי המשתלם ביותר. בדאבל לוטו, אוקיי? רשות ממשלה. איילת שקד, מה היא הייתה אמורה לקבל בסוף כל המהלך
משרד
הזה?
משרד הפנים או ביטחון
במקרה
פנים.
במקרה הטוב, אולי משרד משפטים אם היא הייתה עושה סלטות באוויר. מה, היא תעשה הקרבות פוליטיות כל כך משמעותיות בשביל בסופו של דבר או להישאר במקום או אפילו ללכת אחורה?
כלומר, זה עניין של ניהול קריירה. היא הסתכלה, היא ראתה שהוא נכון? מתקדם בחמש דרגות בקריירה, היא הולכת...
והיא יורדת אחת אחורה.
דרגה אחורה,
כן?
והיא לא הייתה מוכנה לדיל הזה.
אני רוצה לפתוח את הכוכבית שנתתי מקודם על ההסכמים, כי זה איזושהי נקודה כביכול טכנית, אבל מעניינת בעיניי. למה יאיר לפיד, סליחה, לא חותם על ההסכמים הקואליציוניים? כי על פי חוק, כל הסכם קואליציוני חתום, חובה להניחו על שולחנה של הכנסת ולפרסמו לציבור. יאיר לפיד לא רוצה שירוצו כאן טיוטות הסכמים קואליציוניים, לא טיוטות, כבר הסכמים קואליציוניים בכל דבר ועניין, על ממשלות שלא יקומו בסופו של דבר. ולכן הם מגיעים...
גם יעשו ממנו צחוק וגם כאילו ישימו מוקדם בגלגלים.
בדיוק, וגם ידפיסו את זה בעיתון, מה שנקרא. גם יעשו ממנו צחוק וגם ידפיסו את זה בעיתון. לכן הם כאילו מגיעים למעין הסכמות סופיות, הם קוראים לזה הסכמות על כלל הסעיפים, אבל לא חותמים. למעשה זה הסכם קואליציוני לכל דבר ועניין.
אבל אפילו מה
בנט רוצה? בנט באמת רוצה את זה? הוא חושב שהוא יכול לתפקד? הרי אין לו סיעה ממשית. לא, הוא לא אחי... באמת יכול לנהל מדינה עם חמישה מנדטים לצידו.
זה מה שנקרא הצרות של האלה שיושבים לטריבונה. ברגע שיש לך את ההזדמנות להקים ממשלה, אתה לא חושב האם יש לך או אין לך מאחוריך וזה יהיה קשה או זה יהיה קל.
לא נכון. אני חושב שכל אדם... בוא, אתה, מיכאל, נגיד שעכשיו אני מציע לך להיות...
ראש ממשלה.
ראש ממשלה. כן. אתה קופץ על זה?
בלי סיעה מאחוריי.
בלי סיעה מאחוריך, בלי ניסיון, בלי ידע, אתה קופץ על זה?
נפתלי בנט,
אתה רוצה שיצחקו עליך בעוד חודשיים ויגידו, מה הוא קפץ? רגע, קצת ניסיון?
וביבי ב-96, מה? ההבדל הגדול. גם עליו צחקו. אז צחקו.
לא, אבל הוא בא עם מפלגה. בנט הבעיה לא שאין לו ניסיון או אין לו ידע או אין לו שכל. אין לו מפלגה.
אני אומר לך, הוא חי בתוך איזושהי תחושת שליחות שכזאת. הוא בטוח שהוא מיועד להיות ראש ממשלה ביום מן הימים, אוקיי? הבן אדם הזה קיבל עכשיו את המספרים שהולכים לזכות בלוטו. הוא יודע מה המספרים שהולכים לצאת במכונה, לצאת בהגרלה. הוא רק צריך לקנות את הטופס.
זה לא היה נראה ככה באותו יום שהוא הודיע באמצע תחילת המלחמה אפילו, שהוא פורש מגוש השינוי. זה יותר היה נראה שהוא קיבל רגליים קרות, ולא יעיז נכון, לא גיבוי מאחוריו, עם קואליציה שהייתה מתפרקת, ואז הולכים לבחירות, והוא לא היה מקבל שום דבר, לא עובר אפילו את אחוז החסימה. אבל זה בעיקר היה נראה שהוא קיבל רגליים קרות ברגע האחרון, אולי אפילו פחד במה לעלות ולנהל את המדינה בזמן מלחמה.
אני לא יודע אם אפשר להגיד את כל הדברים שאמרת בלשון עבר. יש איזושהי אווירה כאילו נפתלי בנט על סף שינוי, אוקיי? כאילו נפתלי בנט עוד רגע דופק בדלת של יאיר לפיד והולך לחתום איתו על הסכם. אני לא יודע להגיד לכם האם זו תחושה שנוצרה בגלל החתימה על ההסכמים הקואליציוניים האלה כביכול של יאיר לפיד דווקא עם המפלגות האחרות שיוצרת איזושהי אווירה ציבורית, או אם באמת חלה איזושהי תפנית משמעותית. אני עדיין מתקשה מאוד ונזהר מאוד לזהות איזשהו שינוי אצל נפתלי בנט.
יפה שאתה נזהר, כי אני שמעתי, יצא לי לשמוע פרשנים ימניים אומרים, הוא בטוח ילך עם ממשלת השינוי, ופרשנים מהשמאל אומרים, לא, הוא בסוף ילך עם ביבי. וזה נראה כאילו הישיבה הזו על הגדר שלו, המשחק הזה של רגל פה, רגל שם,
כן.
לא עשה לו טוב.
אותי מעצבנת. הספורט הלאומי הזה, מה בנט באמת רוצה, מתחיל לעלות לי על העצבים. באמת אני אומר את זה ככתב פוליטי, מה שנקרא, אני מתפרנס מזה, בסדר? אבל הילדותיות הזאת שבה הוא מנהל את המערכה הזאת על הגדר, בין שתי הזירות.
אבל אולי זה בדיוק השמאל... המקום הכי טוב בשבילו. בוא תנסה להיכנס
לדעתי הוא משלם על זה כבר
בוא
מחירים.
תנסה להיכנס לנעליים שלו. הוא איש עמיד, כן. הוא חי ברעננה וטוב לו, הוא איש חשוב, הוא איש מדברים עליו, הוא מתרוצץ באולפנים ככל שהוא רק ירצה. זה המצב האופטימלי של
נהדרת.
אדם, אתה רוצה שבנוסף לזה גם יצטרך לנהל את המדינה?
לך לארץ נהדרת, אוקיי? אני חושב שזה השתקפות טובה.
אני מספר אחד, את האוזניים, כולם רוצים אותי, אני לשון
באוזניים. הבעיה הכי גדולה של נפתלי בנט, ואנחנו גם רואים את זה בקריקטורות, זה הילדותיות שלו, מה שנקרא, החוסר הבשלות הפוליטית הזאת שלו. אני חושב שנפתלי בנט עשה הרבה מאוד צעדים כדי לנסות ולהילחם בזה, ובמידה רבה הצליח גם להתגבר על זה, וכל הניהול האחרון של השבועיים האחרונים האלו, הפניית פרסה והחצי פניית פרסה בפעם הנוספת, החזירה אותו הרבה מאוד אחורה. זה מאוד פוגע לו בתדמית הזאת, גם כלפינו העיתונאים, אבל גם כלפי השותפים הפוליטיים שלו בכל אחת מהמפלגות. אני שומע את המילה, נמאס לנו כבר מהטריקים והתעלולים האלו של נפתלי, יותר ויותר מבין אנשים מהשמאל ומהימין.
תגידי, אם אני חוזר שנייה אחורה על ההסכמים הקואליציוניים שלא נחתמו או לא כתובים בכלל, או שהם
באיזשהו... כתובים, כתובים.
כתובים בכל זאת, אתה אומר. אבל לא חתומים, אולי אפילו לא מודפסים, זה שם על המחשב עדיין, באימייל. אבל ברצינות, מה זה שווה לפני שבנט נכנס ברמה המהותית, שצריך לתת לבנט ואנשיו שורה של תפקידים? זאת אומרת, איך חילקת את התיקים מבלי לשריין משהו לילד שקד, למשל? או בסדר, ראש ממשלה שלא, אז שם לא צריך הדברים, אבל אולי הוא רוצה עוד דברים, לא, ויש לא. לו כוח לקבל אותם.
להפך, דווקא המסע ומתן הזה שאנחנו רואים עכשיו נערך כביכול ללא נפתלי בנט, אבל בצילו מרחף על החדר, אפשר להגיד. הרי כבר היה מסע ומתן מאוד מתקדם, שכמעט הגיע לכדי חתימה, לפני סבב הלחימה, לפני שומר החומות. המסע ומתן הנוכחי מתקיים על בסיס ההסכמות שהושגו במסע ומתן הקודם. במסע ומתן הקודם מוסכם, מרב מיכאלי מקבל את התחבורה, מרב מיכאלי גם עכשיו הולכת לקבל את התחבורה. זאת אומרת, שומרים את הסכמות הבסיס שכבר הושגו עם נפתלי בנט, כאיזושהי הכנה לפרוץ הזה שאולי יגיע ואולי לא, סיכוי גבוה מאוד אגב שלא יגיע.
כן, מיכאל, אתה יודע, שי פירון אמר פעם שהציונות הדתית סובלת, הציונות הדתית לא כמפלגה, אלא בכלל,
כשם קוד.
כמגזר, נקרא לזה כך. סובלת משתי בעיות. אחת זה תסביך נחיתות, והשני זה תסביך גדלות, שיגעון גדלות. ונדמה לי שלבנט יש את השיגעון גדלות הזה, הוא מרגיש שהוא יכול להיות ראש ממשלה, למרות שיש לו רק 6 או 5 מנדטים.
או, 6 או 7.
כן, והתחושה שלי אבל שיש לו בכל זאת איזשהו תסביך נחיתות מול נתניהו.
לגמרי.
בסופו של דבר, צילו הגדול של נתניהו כל הזמן מרחף שם, והוא כאילו משהו שם לא, הוא לא, לא מעז. להמרות את פיו של נתניהו באיזושהי צורה.
הדוגמה הבלתי נשכחת לזה, שהיה הכי בוהק ואולי...
שיומיים לפני הבחירות הוא בא ואומר, אני לא אלך עם לפיד.
לא, עזוב את זה, זה ביטס אנד בייטס. הדוגמה הכי 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 מופתית לזה, זה איך הרב דרוקמן פשוט כופף את נפתלי בנט. אני מדבר איתכם על 2018, כאשר אביגדור ליברמן החליט שהוא פורש מהקואליציה, ואם נפתלי בנט היה פורש מהקואליציה, הקואליציה הייתה נופלת והיו הולכים לבחירות מיידיות, זה קרה כמה חודשים לאחר מכן, סבב הבחירות הראשון, ונפתלי בנט התכוון להודיע בשעה 16:00 שהוא עוזב את הממשלה והולכים לבחירות. ואז ראש הממשלה נתניהו שלח את היועץ הביטחון לאומי מאיר בן שבת לרב דרוקמן, הוא שכנע את הרב דרוקמן שאסור ללכת לבחירות, והרב דרוקמן פשוט כופף את נפתלי בנט, הוא אמר לו, אדוני, אתה לא הולך לבחירות.
כן.
זה שורש העניין הזה, זו הדוגמה הכי 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 גדולה לתסביך הנחיתות הזה. שבסופו של דבר בא ראש ממשלה, שולח בפעולה הכי מכוערת והזויה ובזויה שיכולה להיות את היועץ הביטחון לאומי, הוא משכנע את הרב, הרב משכנע את היושב ראש של המפלגה, ובסוף הכל מסתובב על האצבע הקטנה של נתניהו.
אני לא פסיכולוג, אבל זה באמת תירה חזרה אל האב המכה במידה מסוימת.
כן. מיכאל, שורה התחתונה, מה בעצם צפוי בימים הקרובים? עוד הסכמים כאלה לכאורה שיושגו?
בוא ניתן את הספוילרים. אז היום בערב או מחר בבוקר אנחנו נתעורר לכותרת הסכם קואליציוני נחתם מפלגת העבודה, אותו כנל מחר עם כחול לבן.
איך החלוקה של התיקים שם סתם בשביל הספורט?
בגדול, אז במפלגת העבודה מקבלים את תיק התחבורה, שזה אמור באמת ללכת למרב מיכאלי, ואת תיק הבט"פ, הביטחון פנים לעומר בר-לב. יהיה להם עוד תיק אחד.
אבא שלו היה שר משטרה,
כן, נכון? סגירת מעגל מרגשת, אני דומה.
לא, באמת, זה לא כן, כל, כן, כל כן. יום.
כן. אנחנו בבסט.
גם אבא של בוז'י היה נשיא.
בדיוק.
בבקשה.
ואבא שלי לא היה עיתונאי.
אבל הוא היה איש של פשרות.
כולנו אנשים של פשרות.
כן.
מפלגת מרץ, בכל אופן, תקבל את תיק הבריאות לניצן הורוביץ, את תיק הגנת הסביבה לתמר זנדברג, והשיתוף הפעולה האזורי, שזה ללא ספק משרד, בעל חשיבות גדולה, לעיסאווי פריג'.
האמת, הלוואי.
מה קורה בסוף...
שיעשה משהו מעניין עם התיק הזה.
מה הקואליציה הזאת היא עושה עם שתי המפלגות הערביות? היא סומכת על... מה בדיוק?
שאלה גדולה. אני ניסיתי לבדוק מאוד מה קורה עם מנסור עבאס, כי עדיין הרשימה המשותפת היא פקטור פחות משמעותי כאן, להבנתי, וגם כאן אני נזהר, מנסור עבאס עדיין יחתום ויצטרף לממשלה שכזאת, אם היא תקום. זאת אומרת, במידה ונפתלי בנט יגיד אני בפנים, והילד שקד בעיקר תגיד אני בפנים, גם מנסור עבאס יגיד אני בפנים, ויבוא וייתן את התמיכה. אין שם גם דרישות נפיצות, זאת אומרת, לפי, שוב פעם, לפי מה שאני מבין, אין שם דרישות נפיצות יותר מדי, איזה שם דרישות לאומניות שכאלו, בעיקר העניינים כלכליים, והוא כבר לא רוצה להיות חלק מהממשלה. הייתה חשיבה בסבב המסע ומתן הקודם, שאולי מנסור עבאס יהיה סגן שר, זאת אומרת, יהיה בממשלה ולא יהיה בממשלה. אותו טריק שהחרדים עושים, זה גם ירד מהשולחן. להבנתי הוא שם.
יפה. מיכל, תישאר באיקון בימים הקרובים, אנחנו צריכים אותך.
אני חושב שזה מצחיק, כי אתם יודעים...
תישן עם נעליים.
אני ישן עם נעליים ועם הנשק ביד. כולנו, הסאבטקסט של כל השיחה הזאת, ובכלל של כל מה שאנחנו שומעים, זה כאילו הממשלת שינוי קום תקום בעוד יומיים שלושה. אני רוצה עוד פעם להגיד, אני לא בטוח שאנחנו שם, אני בכלל לא בטוח שאנחנו שם.
זה לא נראה שאנחנו שם, זה לא,
זה כן נראה שאנחנו שם, זה הסאבטקסט.
נראה אולי,
כי אנחנו תופרים תיקים ומחלקים מפלגות. בניתוח
אמיתי, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה ועל הטעמים של הילד שקד, ואתה אפילו נכנס בנעליים שלה בצורה הכי אובייקטיבית, כשאתה אומר, אני פוליטיקאי ואני רוצה למקסם את האפשרות שלי, הבחירה הזאת היא לא הבחירה
לגמרי.
ההגיונית עבורה, יותר הגיוני עבורה בסופו של דבר להגיע כמושיעה חזרה
לליכוד. להשתלב בליכוד, לקבל מספר 5 או 6 בליכוד.
ותוך זמן לא רב אולי להגיע לתפקיד שהיא באמת רוצה להיות ראשת ממשלה, עוד יותר בשלה, מה שנקרא, אחרי נתניהו.
נכון.
יפה. מיכאל, תודה רבה.
תודה.
איתן, בימים האחרונים הבנקים מפרסמים את התוצאות הכספיות שלהם לרבעון הראשון של 2021, ואני זוכר שלפני שנה, כשרק התחיל משבר הקורונה, והלכו לסגר, והעסקים התחילו להיסגר, ובידוד, ואבטלה זינקה בשיעור גבוה, אז אמרנו, טוב, הבנקים הולכים לחטוף פה כמו שצריך, ומסתבר שלא חטפו כמו שצריך, אלא מציגים תשואות כל כך גבוהות על ההון, שבפעם האחרונה שהם השיגו תשואות כאלה, זה היה בשנת 2007, לפני המשבר הפיננסי הגדול. אז הסתכלתי קצת בדוחות, והאמת שאחד ההסברים למה התשואות שלהם כל כך גבוהות, זה שהם פשוט לפני שנה היו פסימיים מאוד לגבי מה שהולך לקרות השנה. הם עשו מה שנקרא הרבה מאוד הפרשות לחובות מסופקים, כלומר הם הניחו שהם לא יצליחו לגבות את החוב, אבל ההצלחה של מבצע החיסונים, כמו גם הסיוע הממשלתי והסיוע של בנק ישראל, סיוע מאוד מאוד אגרסיבי, הזרימו 200 מיליארד שקל, הזרימו התערבות בשוק המתח, בשוק האגח, בכל שוק שהוא, אפשרו לבנקים להציג רווחים מאוד מאוד גבוהים. והדבר שהכי ככה קפץ לי, זה, אתה זוכר שלפני 3-4 שנים דיברו על זה שהורדת שכר המנהלים או הקפאת שכר המנהלים תגרום לזה שיבואו מנהלים חלשים ועלובים ובינוניים, ואנחנו שמים את הבנקים בידיים לא טובות. אז הנה, מסתבר שזה לא ממש משנה. העובדה שהורדת את השכר שלהם, והעובדה שהרבה מאוד מנהלים ותיקים פרשו, לא גרמה לבנקים ללכת לאיבוד בתוך הסבך הזה של משבר הקורונה, משבר פוליטי, ועוד שלל אירועים כלכליים וזעזועים.
אז ראשית, זה מה שאמרנו במהלך כל השנים הללו, מהרגע שההצעה להגבלת שכר הבנקאים עלתה לאוויר, ודיברנו על משה כחלון בימים האחרונים, אבל מה שקורה בפועל, ואנחנו נזכרים בזה משבר אחרי משבר, זה שהבנקים הם בעצם, למרות היותם תאגידים פרטיים שנמצאים בבעלות מפוזרת של חוסכים לטווח ארוך, ויש עוד כמה בנקים עם גרעיני שליטה, בעצם הבנקים הם נהנים מסוג של תמיכה או ביטוח ממשלתי שהוא לא קיים בצורה רשמית ולא רשום בשום דבר, אבל אנחנו מבינים טוב מאוד שלא הממשלה ולא בנק ישראל לא יסכימו בשום תנאי, בשום תסריט, בשום משבר לתת לשום בנק ישראלי ליפול. עכשיו, אם בכל פעם שיש צרות, אז מיד באים ושופכים עליך כסף, אז קורים שני דברים. אחד, בממוצע אתה מרוויח יפה מאוד, כי הנה, שפכו עליך כסף ועשו לך את החיים קלים, בסופו של דבר המשבר לא היה כל כך קשה, לפחות לא מבחינה כלכלית, אז הנה, הרווחת הרבה מאוד כסף, אפילו יותר מאשר בשנה רגילה. ושתיים, לא צריך להיות שוב איזשהו גאון גדול בשביל לנהל עסק שבמקרה של ירידות מישהו בא ותמיד מכסה את החסר.
כן, יש דבר נוסף שהוא פוטנציאל של גם של רווחיות בתקופה הזו שבבנקים, זה העניין של התייעלות. הבנקים הגיעו לשנים האחרונות עם הרבה מאוד שומנים, הרבה מאוד נדלן, הרבה מאוד עובדים, משכורות גבוהות, גופים שמנמנים מה שנקרא. וגם בנק ישראל לחץ עליהם להתחיל להתייעל, וגם הטכנולוגיה דחפה אותם ובעצם אותנו, למצב שבו אנחנו משתמשים הרבה מאוד בשירותים ישירים למיניהם, במובייל, בקספומטים, בטלפון, באינטרנט, וזה מאפשר להם להתייעל. אתה תסתכל, אפילו ברחוב שלנו פה, של העיתון, היו פה בעבר 3-4 סניפים, כולם נסגרו, אפילו במקומות מרכזיים יותר, אני יודע, תלך ברחוב הרצל, הסניף הראשי של בנק לאומי, גם הוא נסגר. הבנקים פשוט סוגרים סניפים בזה אחר זה, והם רוצים לנצל את משבר הקורונה כדי לגרום לנו פשוט להגיע הרבה פחות לסניפים, להזמין תור מראש, ולא להיות במצב שבו אנחנו פוקדים את הסניפים, ומחייבים אותם להחזיק שם גם הרבה מאוד עובדים, גם הרבה מאוד תחזוקה, גם הרבה נדלן, גם הרבה ארנונה. הם בסרט אחר, והפוטנציאל של ההתייעלות הוא עוד גדול. כלומר, יש להם עוד הרבה מה לעשות כדי להיות גופים רזים. בינתיים, אתה רואה, הרווחיות מאוד גבוהה, וזה באמת תקופה שבנקים מצליחים להתגבר על משברים הרבה יותר טוב מלפני 15-20 שנה, שאז הזעזועים היו יותר קשים.
נכון, במקרה לחלוטין, היום התפרסם גם הדוח השנתי של הפיקוח על הבנקים על מערכת הבנקאות בשנה האחרונה, אז באופן כללי הוא מפרט את העובדה שהבנקים עברו במצב טוב את המשבר הזה, הוא כמובן מפרט את המהלכים והצעדים שבנק ישראל עשה, את כל ההקלות שהוא נתן לבנקים כדי לפעול בתקופה הזאת, אבל הוא גם אומר, והוא מציג את הסיכון הגדול, שזה שהישראלים לוקחים הרבה מאוד משכנתאות, הבנקים ססים לתת הרבה מאוד משכנתאות, ואולי אנחנו באיזשהו תהליך שהם לא לייצר או לא יפוקח בצורה יותר אדוקה, יביא אותנו לאיזשהו גרסת 2008 של הבנקאות האמריקאית עם מחירי נדלן מאוד גבוהים שיורדים בבת אחת ואנשים שלא יכולים אפילו להחזיר את המשכנתה, בטח לא כשהכל יורד.
נכון. גם הריבית הנמוכה, האמת היא תקופה שבה נזרעים הרבה זרעים של משברים, אנחנו לא יודעים איפה הם יתפוצצו, יכול להיות שזה יהיה במשכנתאות, יכול להיות בדברים אחרים. דבר שצריך לשים אליו לב, כמובן.
אבל מה שפשוט מחזיר אותי לנקודה המרכזית ולעד כמה בנק זה בעצם עסק טוב, זה שהנה, יש לך פה מפקח שדואג ומוודא שלא תעשה שטויות. ומצד אחד הוא עושה את תפקידו הציבורי ועל כך טוב שהוא קיים, אבל באותה זווית הוא גם מוודא שהבנקים ירוויחו כסף, כי ברגע שהוא מתחיל לעשות שטויות, הוא מגביל אותם. ברגע שיש להם משבר, הוא שופך עליהם כסף. אתה בעצם לא משנה כמה תשלם לבנקאים, אתה כמעט לא יכול לטעות בעולם הזה של בנקאות, ועם כל הכבוד לפינטק, שאולי בעתיד הבינוני והארוך יחליף את הבנקאות, והכל אנחנו נעבוד פה עם ביטקוין, בינתיים עדיין 99% מהמערכת, גם בציבור וגם במערכת העסקים, ממומנת על ידי הבנקים, חמשת הבנקים הגדולים, מתוכם שלושת רבעי מהמערכת, שני בנקים, אנחנו עדיין בדואופול, פועלו ממאוד מאוד חזק ודומיננטי. במילים החברות, הלוואי שהיה לי בנק.
כן, רק נסיים עם איזה משהו, סיפר לי פעם איש עסקים שלמה אליהו, הבעלים של חברת מגדל, הוא סיפר למה הוא משקיע רק בבנקים ובחברות ביטוח. הוא אומר, זה שני ענפים שבהם יש מפקח ויש מישהו ששומר לו על העסק.
כן.
טוב, הגענו לסוף. איתן אבריאל, עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה רבה לך.
עד כאן האינטרסנטים להשבוע. תודה רבה גם לך.
השבוע הזה, נכון. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה בתחילת שבוע הבא. תודה רבה גם לדן ברומר ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. סוף שבוע נעים. להתראות.
להתראות.